ראש השנה, יום הדין שקרב לפנינו, לא מוזכר בתורה. פלא גדול, יום כל כך משמעותי, כל כך מרכזי בחיים שלנו. תחילתה של שנה חדשה, לא מוזכר בתורה. מה זאת אומרת לא מוזכר? התורה מדברת על ראש השנה, אבל לא במילים המוכרות לנו, ראש השנה. ודאי שלא יום הדין. כל הדברים האלה גילו לנו חז"ל במשנה, בגמרא, אבל התורה הסתירה. לא סתם התורה הסתירה, יש דברים שראויים לגלות לנו בתורה שבכתב, יש דברים שנתגלו לנו בתורה שבעל פה, וצריך להתבונן איך התורה מתייחסת ליום הזה, איך היא מגדירה אותו. את חג השבועות התורה מגדירה פעם אחת כחג שבועות, פעם אחת כחג הביקורים, פעם אחת כחג הקציר. את פסח התורה קוראת לזה פעם אחת חג החירות, יציאת מצרים, זה ברור. פסח, סוכות, חג האסיף, ביום הכיפורים, כן, מוזכר בשמו כיום של כפרה. איך התורה מגדירה לנו את ראש השנה? אז תראו במקור הראשון שהבאתי לפניכם, שתי המקורות הראשונים, גם במדבר וגם בויקרא, פעמיים שהתורה מתייחסת לראש השנה, פעם אחת בספר ויקרא ביחד עם כל החגים והמצוות שלהם, ופעם אחת בפרשת פנחס בספר במדבר עם כל הקורבנות. אומרת התורה בספר במדבר: ובחודש השביעי, באחד לחודש, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, יום תרועה יהיה לכם. קודם כל הוא מקרא קודש. מקרא קודש זה יום שבו אנחנו קוראים לכולנו אל הקודש, אבל כל חג הוא מקרא קודש. כן, אלה מועדי השם, מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם, וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל. כל המועדים מקרא קודש, זה לא מגדיר מיוחד לראש השנה. חודש השביעי באחד לחודש, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. אנחנו נקראים לשבות ממלאכה של חול ולהזמין את עצמנו אל הקודש. מה כן? יום תרועה יהיה לכם. יום תרועה. איך נגדיר את היום הזה? זה לא מצווה. התורה לא אומרת לנו ביום הזה תתקעו בשופר או תריעו, אלא הגדר של היום הוא תרועה. זה יום שהוא כולו תרועה. על סוכות לא נאמר שזה יום סוכה, לא נאמר שזה יום ארבעת המינים, יום לולב, אלא ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים. אבל כאן היום הוא יום של תרועה, זה גדר ביום. ואז בפסוק השני: ועשיתם עולה לריח ניחוח להשם, פר בן בקר אחד, איל אחד, כבשים בן השנה. הקורבנות שאנחנו מצווים להקריב. וגם כאן יש הבדל בהגדרה שמגדירה התורה את מצוות הקורבנות בראש השנה, באחד בתשרי, לעומת שאר הקורבנות. בכל החגים אומרת התורה: והקרבתם עולה לריח ניחוח. כאן אומרת התורה: ועשיתם, עשייה לעומת הקרבה. הקרבה זה הביטוי הכי פשוט לקורבן. למה קוראים לקורבן קורבן? משון קרבה. המטרה של הקורבן היא לייצר קרבה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אבל כאן התורה לא אומרת לנו להקריב, היא אומרת לנו ועשיתם. עוד מעט נראה חז"ל מה לומדים מהעניין הזה שבעשיתם. בואו נראה במקור השני, בפרשת אמור, בספר ויקרא, אומרת התורה, דבר אל בני ישראל אמור, בחודש השביעי, באחד החודש, יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה. כאן יש יותר ציווי. יום תרועה זה לא ציווי. יום תרועה, כמו שאמרנו, זה גדר ליום. זיכרון תרועה זה כבר ציווי. אומרת לנו התורה, ביום הזה תזכרו את התרועה. ועדיין בכל זה השופר מסתתר, לא גלוי. חז"ל אחר כך לומדים בגזרה שווה תרועה תרועה, ביובל נאמר, ביום הכיפורים של יובל נאמר, והעברת שופר תרועה. אז מה תרועה של יובל שופר, כך גם תרועה של ראש השנה בשופר. אבל לא סתם, התורה הסתירה את השופר. יום תרועה, וכאן אומרים לנו זיכרון תרועה. מה זה זיכרון תרועה? איך זוכרים את התרועה? אומר רש"י, זיכרון תרועה, זיכרון פסוקי זיכרונות ופסוקי שופרות. פסוקים שאנחנו אומרים בתפילת מוסף, בברכת מלכויות, ברכת זיכרונות, ברכת שופרות, רש"י לא מזכיר פה מלכויות, לזכור לכם עקדת יצחק שקרב תחתיו עין. אז התורה מצווה אותנו לזכור את השופרות. מה זה לזכור את השופרות? להזכיר את מה? את השופר הראשון, אילו של יצחק. אנחנו תוקעים בשופר של עין, שיזכור לנו עקדת יצחק. התורה מצווה אותנו לזכור את השופר. וכל ראש השנה עומד סביב הדבר הזה. וצריך לדעת שזה עיקר היום. עיקר היום הוא השופר. כל התפילות, כל הכוונות, כל ההכנות שאנחנו עושים, הכל זה לקראת השופר. למה? מה יש בו בשופר? זה לא מובן. אז קודם כל גם אומר רמב״ם בהלכות תשובה, שתקיעה בשופר גזרה אין בתם, ואף על פי כן אומר רמב״ם רמז יש בה. אורו ישנים משנתכם, נדרמים הקיץ ומתרדמתכם, לעורר לתשובה. ועדיין גם אחרי מה שרומז לנו הרמב״ם, הרמז הזה הרבה סתום יש בו. מה? למה שופר מעורר לתשובה? אנחנו יודעים שביום הזיכרון, אחד למערכות ישראל ביום השואה, הצפירה מעוררת אותנו לזיכרון. אפשר לעשות את זה גם עם חצוצרה, אפשר לעשות את זה היום בכלל דיגיטלי. למה דווקא שופר? מה זה סתם? קוד הסכמי, שכולם מסכימים שכשסימן אתה שומע קול כזה, תתעורר לתשובה, או שיש פה ודאי, ככל דברי תורה, יש פה משהו מהותי, משהו אמיתי שיש בו בשופר. בכדי להבין את כל העניין של השופר, צריך, אני רוצה לנסות להגיע בכלל להבין, ללמוד את ראש השנה. מה יש לנו בראש השנה? ראש השנה, מה קורה לנו? מה התהליך שאנחנו עוברים בראש השנה? מתוך זה אולי נזכה להבין קצת את מה שיש בראש השנה, מה שיש בשופר. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם בשישה ימים, כשהיום השישי נברא בו האדם, והוא ראש השנה. וכבר עמדו על זה בראשונים, למה ראש השנה הוא ביום בריאת האדם? ראש השנה צריך להיות ביום של תחילת הבריאה, מה שאנחנו מציינים בכ"ה באלול. למה א' בתשרי, היום השישי, יום בריאת האדם? אלא שהאדם הוא תכלית הבריאה. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם כי נתאבה הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא היה הווה ויהיה, היה עוד לפני שהיה העולם וגם אחרי, אבל רצה הקדוש ברוך הוא לגלות את מלכותו במקומות נמוכים. לפני שנברא העולם הייתה מציאות רוחנית אינסופית, בלתי גבולית, והקדוש ברוך הוא בורא עולם כדי להראות איך מתגלה מלכותו גם במקומות רחוקים. מה זה רחוקים? קודם כל גשמיים. גשמי לעומת רוחני זה פער עצום. הרב כותב באורות התשובה שהירידה מאלוקיות לעולמיות, מהמציאות האלוקית לעולם, היא הרבה יותר מאשר מוות. כשאדם לא עלינו נפטר, יש פה הסתלקות של נשמה, זה אומר הרב, הירידה ממציאות אלוקית, אינסופית, ממציאות עולמית מוגבלת, הוא דבר הרבה יותר דרמטי, הרבה יותר גדול ממה שאנחנו פוגשים כמוות. והעולם לא רק שהוא מוגבל לעומת הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רצה לגלות שהוא מתגלה גם במקומות נמוכים, חומריים, חשוכים, אלא אפילו בעולם שנראה שהוא מתנהל לבד. טבע. עולם טבעי. אנחנו הרי בעולם הזה מתנהלים בדרך הטבע. אדם לא רק כל הזמן מתפלל לקדוש ברוך הוא שיביא לו פרנסה ויושב רגל על רגל. צריך לעבוד, לעמול קשה כדי להתפרנס. אדם חולה לו עלינו, צריך ללכת לרופא. עולם טבעי שנראה שמתנהל לבד, בלי השגחה. זה שמו של העולם. עולם מלשון העלם. שהקדוש ברוך הוא העלים את הנוכחות שלו, את המציאות שלו, כדי לאפשר לנו בחירה חופשית. עד כדי כך העולם התרחק מגילוי מלכותו של הקדוש ברוך הוא, עד שאנחנו מסוגלים לעשות עבירות, ללכת בניגוד לרצון האלוקי, בניגוד לרצון השם, לפעול נגדו. לא רק לפעול נגדו סתם בחשק שמתחשק לאדם, אלא במרידה. אפילו אדם שמכיר את בורא עולם יכול לעמוד ולמרוד בו, נגדו. כל זה עשה הקדוש ברוך הוא כדי לגלות שאפילו במציאות שנראית רחוקה כל כך, חשוכה כל כך, גשמית, חומרית, מנותקת, מתנהלת לבד, איך בתוך כל המציאות הזאת בסופו של דבר מתגלה מלכותו של הקדוש ברוך הוא. זאת תכלית הבריאה. זה גילוי עוצם מלכותו. אנחנו אומרים את זה בהשתבח, בסוף ברכת השתבח, אנחנו אומרים מלך יחיד אל חיי העולמים. מה זה מלך יחיד? איך מתגלה היחידות של הקדוש ברוך הוא? כאשר יש הווה אמינא, נראה כלפי חוץ שיש עוד שליט בעולם, ובחרי כל זה מתגלה שאין עוד מלבדו, אז מתגלה היחידות של הקדוש ברוך הוא, מלך יחיד. קצת להסביר את זה יותר, אנחנו אומרים גם כל יום בעלינו לשבח בסוף התפילה פסוקים מהתורה. וידעת, היום קראנו אותם לסוף פרשת כי תבוא, וגם לפרשת ניצבים, פסוקים מפרשת כי תבוא וניצבים. וידעת היום והשבותה אל לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ולארץ מתחת. אין עוד. לפני כן, אנחנו אומרים בעלינו לשבח, אמת מלכנו, אפס זולת. יש כאן שתי מדרגות. קודם כל אני מגיע להכרה שאמת מלכנו ואפס זולתו. זאת אומרת שכל העולם, שאר העולם, הוא חסר ערך לעומת הקדוש ברוך הוא. אני מודד את העולם מול הקדוש ברוך הוא, ואני מגלה שהעולם הזה הוא אפס לעומת העוצמה של הקדוש ברוך הוא. אבל עצם המדידה הזאת באה ואומרת שיש יחס. יש אותנו, יש את העולם, ויש את הקדוש ברוך הוא. יש עוד כוחות, ויש את בורא עולם. ואנחנו מודדים את הדברים, ואנחנו מגיעים למסקנה, ולהכרה, אמת מלכנו, אפס זולתו. אבל יש הכרה יותר עמוקה. וידעת היום בשיבות הרבך, כהשם האלוקים בשמיים, ממעל ולארץ, ותחת אין עוד. אין עוד, זה לא רק שאין עוד אלוקים אחרים, אין שום דבר אחר בעולם מבעלדי הקדוש ברוך הוא. כל מה שאנחנו פועלים ועושים בעולם זה הכל בורא עולם. אני קם בבוקר, זה הקדוש ברוך הוא. אני הולך, זה הקדוש ברוך הוא. אני נוטל ידיים, אני פועל, עושה, אוכל. כל מה שאנחנו עושים בעולם זה הכל מאת השם יתברך. הרי מה שמחיה אותם, מה שבכלל נותן לנו את הכוח לפעול ולעשות, זה הקדוש ברוך הוא. אבל כדי לגלות את זה, כדי שתתגלה עוצמת הייחודיות, הלבדיות של הקדוש ברוך הוא, עוצמת מלכותו, איך הוא מקיף את הכל, מלך יחיד, כדי לגלות את זה, אומר הקדוש ברוך הוא, נברא עולם שיתנהל כלפי חוץ כעולם נפרד עד כדי יכולת לעמוד ולמרוד במלכו של עולם. ואם אחרי כל זה מתברר ומתגלה שאין עוד מלבדו, שאפס זולתו, וידעת היום השבועות עליך כשם הוא אלוקים בשמיים ממעל בארץ מתחת אין עוד, וחז"ל אומרים שלעתיד לבוא יתברר שכל חטאי ישראל סדורים מששת ימי בראשית. זאת אומרת שבעצם גם את החטאים שלנו זה לא אנחנו, הקדוש ברוך הוא. כך יתגלה לעתיד לבוא. כשעם ישראל יעשה תשובה מאהבה וזדונות נהפכות לזכויות, שנאמר בספר ישעיה, גם כל מעשינו פעלת לנו. זה לא אנחנו, זה הקדוש ברוך הוא. זה לא אנחנו כי אנחנו מסירים אחריות. זה לא אנחנו כי אנחנו מתמסרים לקדוש ברוך הוא. מכירים, מבינים, יודעים שכל מה שאנחנו עושים זה רק הקדוש ברוך הוא. כן, יש את זה. כן, כמו, ממש כמו תיאטרון בובות של מישהו שמשחק בנו. אבל זה סוף התהליך. זה ההתגלות של הייחודיות, הלבדיות של הקדוש ברוך הוא, התגלות מלכותו של הקדוש ברוך הוא. לשם כך ברא הקדוש ברוך הוא בעולם. אבל הוא מוצא הקדוש ברוך הוא שזה יתגלה על ידינו. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, מוריד אותנו לעולם הזה, נותן לנו בחירה חופשית. תסתדרו לבד כביכול. ואנחנו אלה שנבוא ונבחר להמליך אותו עלינו. אנחנו אלה שנבוא ונכיר שהוא מלך יחיד ואין עוד מלבדו. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בתחילת הבריאה, זה היה ברצונו בלבד. מכאן ואילך, אומר הקדוש ברוך הוא, כל חידוש העולם וגילוי מלכותו של הקדוש ברוך הוא יהיה על ידיכם. מי זה על ידיכם? על ידי ישראל. תפקידו של עם ישראל, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. בכל שנה מחדש, מגיע ראש השנה, העולם חוזר לראשית. ההתחוללות שלו. להיוולד מחדש. ואז מתעורר אותו רצון אלוקי שנתאבה הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בתחתונים. לברוא עולם כדי לגלות מלכותו. אבל בניגוד לבריאת העולם שזה היה כמו שאמרנו ברצונו הפשוט של הקדוש ברוך הוא, עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר זה תלוי בכם. אתם רוצים לגלות מלכותי? אתם רוצים להמליך אותי עליכם? אתם מביאים לגידי גילוי הלבדיות של הקדוש ברוך הוא מלך יחיד? זה מה שאנחנו אומרים, זה היום תחילת מעשיך בתפילה, זיכרון היום ראשון בברכת הזיכרונות במוסף, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון היום ראשון. אומר אדמור הזקן בעל התניא, זה רק זיכרון ליום ראשון, כי ביום הראשון הבריאה הייתה ברצונו של הקדוש ברוך הוא, היום זה רק מעין, כי אז היה ברצונו והיום זה תלוי בן. האם אנחנו נמליך אותו, נגלה את מלכותו בעולם, אז נבלד והעולם יצא לשנה חדשה. על זה הדין בראש השנה. הדין הוא לא בבחינה פרטית רק של משקל עבירות ועוונות, כך אומר הרמב"ן, שהמשקל של עוונות ועבירות ברמה הפרטית זה אדם נידון אחרי 120 שהוא מגיע לבית דין של מעלה. הדין בראש השנה הוא האם אנחנו חלק מהדבר הגדול הזה שנקרא גילוי מלכותו של הקדוש ברוך הוא. זה לא ברמה האישית שלי, אלא זה ברמה שלי כחלק מחל מלכותו של הקדוש ברוך הוא. האם אנחנו חלק שותפים בדבר הזה? על כל אחד ואחד, כל באי העולם אומרים לפניו כבני רון, ובעיקר עם ישראל. האם אני עכשיו כפרט חלק מגילוי מלכותו? הבחינה והדקדוק במעשים הוא לא באופן ברמה האישית של שכר ועונש, אלא ברמה של האם אני חלק מהדבר הגדול הזה שגילוי מלכותו של הקדוש ברוך הוא. ולכן החשבון שלך שלנו צריך להיות רק שנייה, באמת האם אני מגלה את מלכותו? האם אני כל הזמן נמצא בתודעה של מה שיהודי פותח את הבוקר, מודה אני לפניך מלך, ממליך אותו חי וקיים שהחזרת בי נשמתי? כשאדם מתעורר בבוקר הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, החיה אותו? האם אדם נמצא כל היום בתודעה של שיוויתי השם לנגדי תמיד? לא לגמרי. לפעמים אנחנו סתם שוכחים. לעתים אנחנו גם לא מקיימים את רצונו במצוות עשה, ולפעמים אפילו אנחנו עושים עבירות שלא תעשה נגד רצונו. זה הדין. ועכשיו גם התשובה שאדם שב בראש השנה היא תשובה כללית של הגילוי הרצון שלי, של כל אחד, של כל אחת, של כולנו יחד, הרצון שלנו של מלוך על כל העולם כולו בכבודך. גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה, והופע והינשא עלינו מכלך. התשובה היא להחדיר, לגלות את עומק הרצון שלנו לגילוי מלכותו של הקדוש ברוך הוא. ולכן העבודה המרכזית של ראש השנה היא המלכת השם. תראו במקור השלישי, עומדת הגמרא במסכת ראש השנה. אמרו לפניי בראש השנה מלכויות, זיכרונות ושופרות. אי, כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם. ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפניי. מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה, ובמה? בשופר. אמר רבי אבא, עולם התוקעים בשופר של איל, אמר הקדוש ברוך הוא, תקעו לפניי בשופר של איל. אני רואה שפה טעות, יש פה קפיצה של המקור, זה צריך להיות ככה, תקעו לפניי בשופר של איל, ואז המשפט הראשון, כדי שיזכור לכם עקדת יצחק מלא אני לכם, כאילו עקדתם עצמכם לפניי. תליכו אמרו לפניי מלכויות, כדי שתמליכו נעליכם. אמרו לפניי זיכרונות, כדי שעלה זיכרונכם לפניי לטובה, ובמה בשופר. והשופר מזכיר לנו את עקדת יצחק, מזכיר מעלה אני עליכם, כאילו עקדתם את עצמכם לפניי. וזה פועל השופר. עכשיו גם זה צריך עדיין זוכה כוונה. אני אומר מלכויות, ברור. אני עכשיו בברכת מלכויות. כל פסוקי המלכויות בתורה, נביאים וכתובים, כל עניינם להמליך על עצמנו את הקדוש ברוך הוא. ומי שישים לב בפסוקים, תתבוננו אחר כך בפסוקים. הפסוקים תמיד מדברים על מלכותו של הקדוש ברוך הוא לפני העולם, מלכותו של הקדוש ברוך הוא עכשיו, והמלכות שתתגלה לעתיד. כמו שאנחנו אומרים, השם מלך, השם מלאך, השם ימלוך לעולם ועד. תמיד מלכות זה גילוי של המלכות ההווית, בהווה, מכוח המלכות בעבר, ומלכות שצופה פני עתיד. וזיכרון זה ליצור את הקשר, את האהבה בין ישראל לקדוש ברוך הוא. זיכרון זה תמיד כל הפסוקי זיכרונות, זה זיכרונות של אהבה. הקדוש ברוך הוא זוכר את נוח לטובה, זיכרון עקדת יצחק, ואחר כך זיכרון בנביאים של זכרתי לחסד נעורי, חוות כלולותי, הבן יקיר לי אפרים, מילד של ראשורים, כי מדי דבר בו זכור, הזכרנו עוד, על כן עמו מאין, לא, הכל פסוקי הזיכרונות זה לעורר אהבה בין ישראל לקדוש ברוך הוא. ובמה? בשופר. השופר הוא זה שפועל את המלכויות, זיכרונות ושופרות. לא מספיק התפילה, לא מספיק הזכרת הפסוקים ואמירתם, צריך את השופר. ברור? כולנו עומדים בראש השנה, ואנחנו רוצים להמליך את הקדוש ברוך הוא. אבל כמו שאמרנו, האם כל השנה זה כך? האם כל הזמן באמת אנחנו נמצאים בתודעה של שיביתי השם לנגדי תמיד שמלכות השם? ועוד יותר מכך, כשאנחנו מדברים על להמליך את הקדוש ברוך הוא, זה לא סיסמה. זה לא רק אמירה. זה צריך להיות משהו עם ביטוי מעשי, באמת. אם הקדוש ברוך הוא מלך, אז אין שום פעולה שאני פועל שלא מכוח מלכותו. אז כל מה שאני עושה, כל מה שאני פועל, זה מכוח הציווי שלו. זה מה שאנחנו מברכים לפני כל מצווה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. כשאני מקיים מצווה, כשאני מקיים את רצון השם, אני מגלה קדושה אלוקית. איך? כי הקדוש ברוך הוא קידש אותי בקדושתו. קידשנו במצוותיו, הוא קידש אותנו בכוח של המצווה, ומכוח זה אני פועל. הדרך הישרה לגילוי מלכותו של הקדוש ברוך הוא, כך זה צדיקים גמורים, היא על ידי עשיית רצון השם בכל דבר ודבר שאני פועל, בקיום מצוותיו של הקדוש ברוך הוא. לגלות את הרצון האלוקי בעולם הגשמי, ברצון של הקדוש ברוך הוא באלולה, בסוכה, בתפילין, בשבת, בחגים, במועדים, במצוות צדקה, בכל המצוות, בין מצוות בין אדם למקום, בין מצוות אדם לחברו. כשאני מקיים מצווה ואני מברך עליה, בעצם אני אומר עכשיו, אני ממשיך את הרצון האלוקי, את הקדושה, לתוך העולם הזה. כשאנחנו חוטאים, אנחנו לא מגלים את רצון השם. עכשיו אומר האדמו"ר הזקן בעל התניא, שיותר קל במידה מסוימת לתקן דווקא את המצוות לא תעשה. כי במצוות לא תעשה עיקר העבירה מהי? שאני הולך נגד רצון השם. ועכשיו כשאני מערער בתשובה, נאום קדליבה, ומקבל על עצמי, מתחרט לגמרי על כך שהמראתי את רצונו של הקדוש ברוך הוא. ואני מקבל על עצמי כאן אל האבא שלא לחטוא, לעשות רק את רצון השם. אז זהו, קיבלתי את עול מלכותו. אבל מצוות עשה, יש בהם מעבר לזה, לא רק שלא עשיתי את רצון השם, אלא חסר בעולם מגילוי מלכותו. הרי במצוות עשה אנחנו מורידים קדושה. במצוות עשה אנחנו מגלים את רצון השם בצורה אקטיבית בתוך העולם. אז גם אם אני חוזר בתשובה, אבל הרצון האלוקי חסר. גילוי שמו של הקדוש ברוך הוא, גילוי מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם, חסר. חסר אור. איך על ידי התשובה אפשר למלא את החסר? להביא על ידי התשובה לגילוי האור שחיסרנו, שלא גילינו בביטול מצוות עשה. לשם כך בא השופר. מהו השופר? אז ראינו חז"ל, תראו במקור הרביעי מהמדרש, אמר רבי ישעיה, כתיב, אשרי העם יודעי תרועה, וכי אין אומות העולם יודעים להריע, כמה קרנות יש להם, כמה בוקינוס יש להם, כמה ספירגסה יש להם, זאת אומרת זה כל מיני מנגנים, בעלי נגינה. ואמרת אשרי העם יודעי תרועה, כישרון מוזיקלי, מה זה אשרי העם יודעי תרועה? הרי כישרון מוזיקלי לא חסר באומות העולם. מה שמגדיר את עם ישראל זה לא הכישרון המוזיקלי שלהם. אז מה זה אשרי העם יודעי תרועה? אלא שהן אשרי העם יודעי תרועה, אלא שהן מכירים לפתות את בוראן בתרועה. והוא עומד מכיסא הדין לכיסא רחמים. הוא מתמלא עליהם רחמים, והופך להם מידת הדין למידת הרחמים. מתי? בחודש השביעי. מה זה? איך מפתים את הקדוש ברוך הוא בתרועה? מה פועלת התרועה שהיא מעבירה מכיסא דין לכיסא רחמים? שהיא מעוררת, הקדוש ברוך הוא מתמלא עליהם רחמים. אומר הבעל התניא, שכאשר אנחנו תוקעים בשופר, אנחנו צועקים מעומק הלב, צעקה עמוקה, ממעמקים קראתיך השם, זועקים לקדוש ברוך הוא, רצוננו לעשות רצונך. צעקה כל כך עמוקה שאי אפשר לבטא אותה במילים. זה בכי עמוק, זה צעקה אדירה שמגלה את העומק, העומק של הרצון. הרי באדם, הרצון זה האדם. הדבר הכי עמוק שבאדם זה הרצון שלו, אבל גם ברצון יש מדרגות. תפנים לי מדרגות, אדם רוצה לאכול, זה רצון לך. כשאתה שואל את האדם מה אתה רוצה לעשות בחיים, אז הוא יכול להגיד לך אני רוצה להיות מהנדס. זה מה שאתה רוצה להיות בחיים. לא. זה גם מה שאני רוצה. מה אתה רוצה? כשאתה עושה תהליך פנימי, בסופו של דבר מה אני רוצה? דברים עמוקים יותר. שאלו את הרב חנן פורט, זכר צדיק לברכה, שנפטר ממש, לא זוכר את התאריך המדויק, זה היה ממש לפני ראש השנה. אז הוא אמר, איך שאתה רוצה שיזכרו אותך, אז הוא אמר, רציתי להיות טוב. הרצון הפנימי שלנו להיות טוב. אבל יש גם עומק של רצון באדם שהוא כל כך עמוק שהוא אפילו לא מצליח לבטא את זה במילים. צעקה עמוקה. זה תקיעת השופר. קול ללא שום יכולת ביטוי. תקעו לפניי, אמרו לפניי מלכויות, איך אני מבטא את הרצון שלי להמליך את הקדוש ברוך הוא? ובמה בשופר? השופר שמזכיר את עקדת יצחק. מעלה אני עליכם כאילו עקדתם את עצמכם לפניי. מה זה עקדה? עקדה, איך אדם מסוגל למסור נפשו. זה, אין בזה היגיון. זה למעלה מן השכל. היצר הכי חזק באדם זה יצר החיים. הרצון לחיות. כשאדם נמצא בסכנת חיים, מתעוררים בתוכו כוחות אדירים, עוצמתיים כל כך, שביום רגיל הוא לא מכיר אותם בכלל. כל כדי לחיות. אז איך בן אדם מסוגל לבוא ולזרוק את הכל ולמסור נפשו? זה משהו שהוא למעלה מטעם לדעת. ומעבר להיגיון, הוא נוגע ברבדים עמוקים כל כך בנפש, בנשמה, שאי אפשר להסביר את זה. כשאנחנו תוקעים בשופר, מעוררים את עומק הרצון שלנו, של רצוננו לעשות רצונך. רצוננו להמליך את הקדוש ברוך הוא, עד כדי מסירות הנפש שמוטבעת בנו, מושרשת בנו, מעקדת יצחק. ועקדת יצחק צבועה ב-DNA שלנו, של כל עם ישראל. ויצחק עקד עצמו לפני הקדוש ברוך הוא, אבל עם ישראל לאורך כל הדורות, כי עליך הורגנו כל היום, מסרו נפש לאורך כל הדורות וגם היום. כשאנחנו תוקעים בשופר, בשופר שלה אנחנו מזכירים להקדוש ברוך הוא, עומדים לפניו ומבטאים רצון עמוק ממעמקים קראתיך השם, תקיעה ללא אומר, ללא מילים, עמוקה של רצון להמליך את הקדוש ברוך הוא. וזה מביא לגילוי של מלכות השם. זה מביא לגילוי אור אלוקי כזה שממלא את כל החסרונות שחיסרנו. כל המצוות שלא קיימנו, שהתבטלנו, שהתעצלנו. כל האור האלוקי שהחסרנו בעולם, הכל מתמלא. מהגילוי העמוק הזה של הרצון שלנו להמליך את הקדוש ברוך הוא, נמשך גם כנגד זה, כמים הפנים לפנים. אור גדול של הקדוש ברוך הוא שמופיע בעולם. ממש כמו מעיין. שכשלפעמים המעיין מנטף טיפות קטנות, לא זורם כמו שצריך, מתחפור פנימה. לעומק המעיין תצליח להוציא זרם גדול. אז כשאנחנו חופרים עמוק פנימה בתקיעת השופר, מגיעים לעומק הרצון שלנו, שטבוע בנו, לעומק הנשמה, אנחנו מצליחים על ידי זה להמשיך מחדש לעולם את מלכותו של הקדוש ברוך הוא. את החיים האלוקיים נזרים אותם מחדש לעולם. כל נטיפות החיים שחסרו והידלדלו במהלך השנה, אנחנו צריכים לחדש אותם, ועוד בעוצמה גדולה יותר ויותר. תראו במקור חמישי, מה שעומדים חז"ל על מה שאמרנו בפסוק, שאמר, ועשיתם עולה לריח ניחוח ולא נאמר, והקרבתם. אמר רבי תחליפה קיסריה, בכל קורבנות כתיב והקרבתם, וכאן כתיב ועשיתם. אמר הקדוש ברוך הוא, מכיוון שנכנסתם לפניי בדין ביום הזה ויצאתם בדימוס, זאת אומרת בניצחון, זכאים, מעלה אני עליכם כאילו היום נעשיתם. אנחנו נבראים מחדש. כאילו היום בראתי אתכם בריאה חדשה, כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה. זה יום בריאה. בראש השנה אנחנו נבראים מחדש לגמרי. אחת, נכון? בסדר גמור.
תודה רבה, סליחה. אם אפשר בסוף, אבל לא תקפו את הכיסאות. כן, כן.
בריאה חדשה, שאנחנו בשונה מבריאת העולם, כמו שראינו שזה ברצונו של הקדוש ברוך הוא, כאן אנחנו מעוררים את התהליך הזה של בריאה חדשה. הקדוש ברוך הוא בורא אותנו מחדש כתוצאה מהתעוררות הרצון שלנו להמלכת השם. מעומק הרצון שאנחנו מגלים, אנחנו נבראים מחדש. עכשיו אני רוצה רק בקצרה, כדי שנאמין, כי זה עיקר העבודה שלנו בראש של המלכויות, זיכרונות ושופרות, ותקיעת השופר. כשאנחנו אומרים מלכויות, אנחנו מבטאים את הרצון העמוק שלנו לקבל עלינו את מלכותו יתברך, בתקיעת השופר. ובזיכרונות, אחרי שאנחנו מראים לקדוש ברוך הוא את הרצון שלנו להמליך אותו, אנחנו מעוררים את האהבה כנגד זה של הקדוש ברוך הוא אלינו. כל פסוקי הזיכרונות כמו שהבאנו ואמרנו לפני כן, הם גילוי פסוקים שמגלים את האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אהבה שהיא למעלה מטעם ודעת. עקדת יצחק זה הלב של ברכת הזיכרונות. ועקדת יצחק היום לזרעו ברחמים תזכור, ברוך אתה השם, זוכר הברית. לעורר את הקשר, את האהבה, כמו שאנחנו רוצים להמליך את הקדוש ברוך הוא ולדבוק בו למעלה מטעם הדעת, אך הקדוש ברוך הוא זוכר ומתמלא עלינו באהבה. תוקי הזיכרונות מורים את האהבה שלנו לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא אלינו למעלה מטעם ודעת. חשיפת עומק הברית בשופרות זה כבר הגילוי בפועל. כתוצאה מהתהליך הזה הקדוש ברוך הוא מעניק לנו חיים, מעניק לנו אור חדש, כוחות חדשים, כדי שנוכל איתם לצאת לשנה חדשה ולפעול לגלות את מלכותו בעולם. לכן תראו בפסוקי השופרות, בקצרה תראו בפסוקי השופרות, שכל הפסוקי השופרות שהביאו הם הכל לא שופרות שלנו, אלא שופרות של הקדוש ברוך הוא. בפסוקי השופרות זה הקדוש ברוך הוא תוקע לנו. הקדוש ברוך הוא מאיר לנו. ויהי ביום השלישי ביות הבוקר, ויהי קולות וברקים, ועמן כבד על ההר, וכל שופר חזק מאוד, ואחד כל המחנה. ויהי כל השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר והאלוקים יעננו בקול, זה הכל תקיעות וקולות אלוקיים. וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים, את כל השופר. ויהי העם וענו ברחוק. אחר כך עלה אלוהים בתרועה, השם בכל שופר. יש כאן, באמצע, מהכתובים, רק בכתובים זה פסוקים של שופרות שלנו, בחצוצות וכל שופר הרי הוא לפני המלך השם, ותקעו בחודש שופר וכסמך הגן, ויעלו בתקע שופר, בנמל וחינור. לא נעמוד אין זמן לעמוד על זה, למה מהכתובים זה שופרות שלנו, ותראו גם את הפסוקים האחרונים של הנביאים. כל יושבי תבל ושוכני הארץ, כנסו נסרים, תראו, וכתקוע השופר תשמעו. זה הקולות של שופר שהקדוש ברוך הוא עתיד לתקוע לעם ישראל בגאולה. והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, אחר כך והשם עליהם יראה ויצא לכם ברק חיצו, והשם אלוקים בשופר יתקע. פסוקי השופרות זה אחרי שאנחנו התעוררנו ברצון להמליך את הקדוש ברוך הוא, ועוררנו מחדש את האהבה ואת הקשר, את הברית העמוקה בינינו לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא תוקע לנו, מאיר לנו, מעניק לנו כוחות. ורק לסיום אני רוצה בשתי דקות שנבין קצת את המשמעות של התקיעה, השברים והתרועה, בלי לפרט יותר מדי, כי יש המון. בכל סדר יש בו עניין, בתשרת, בתרת ובתשת, אבל אנחנו נדבר בגדול. מה שניתן להבין קצת מהתקיעה, מהשברים והתרועה והתקיעה שבסוף. התקיעה הראשונה היא הצעקה. צעקה מעומקא דליבה, מהמקום העמוק שלנו, מעל השכל, צעק ליבה מלשם. השבירה כתוצאה מתעוררות הרצון העמוק הזה לקרבת הקדוש ברוך הוא, פתאום האדם מתעורר בבכי. השברים זה הבכי על ההתרחקות. כמה, כן, ככל שמתעורר עמוק יותר הרצון להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז הבכי על הריחוק שהתרחקנו ממנו גדול יותר. והבכי הזה זה שברים. שברים זה לשון שבר. זה לא לשבור אותנו, אלא להפך, זה לשבור את המחיצות שמרחיקות אותה. זה בכי שהוא מטהר, שהוא שובר את כל מה שמוחץ. לשון תרועם בשבט ברזל, ככה החזל אומרים, תרועם בשבט ברזל, לשבור את המחיצות. זה בכי מנקה, מטהר. אחר כך יש את התרועה, שתרועה זה לשון רעות. רעות, מה זה רעות? רע, חבר. אבל הרע חבר זה לשון גם רע. אומר המהר"ל שרעות זה חברים שהיו רחוקים ונתקרבו. כשהיה מרחק, היה שבר, היה מריבה. ואז כדי להתגבר על מריבה, מה צריך לעשות? לגלות עומק של קשר, של חיבור, של חברות, שהוא גדול יותר מכל מה שמרחיק. כתוצאה מהבכי על הריחוק, נוצרת קרבה מחודשת. הרעים שהיו רעים, הריחוק הזה מייצר קרבה מחודשת, תרועה של שמחה, של בכי של, אם הבכי לפני כן היה בכי של הריחוק, הבכי עכשיו הוא בכי של ההתקרבות, הוא בכי של הקרבה מחודשת, בכי של שמחה, בכי של התרגשות. כמו שלשון נאמר, הוא תרועת השם אלוקיו, אמו הוא תרועת מלך בו. שהמלך איתנו, חיבור, הרעים שהתרחקו, נתקרבו מחדש. והתקיעה האחרונה היא כבר תקיעה של, תקיעה לפני המלך. גילוי מלכותו של הקדוש ברוך הוא, שהוא תוקע לנו, מעניק לנו חיים. אחרי שאנחנו רוצים שימלך עלינו, אז הוא משפיע עלינו חיים, והוא גם נותן לנו ממש תפקיד. מעניק לנו עכשיו שליחות לגלות את מלכותו. כל אחד ואחד לפי העניין שלו. כך גם אומר הנציב שהדין שונה מאחד לאחד. דיין, לא על כולם לוקחים את התרי"ג מצוות ורואים כל אחד מה הוא עשה. אלא כל אחד לפי התכונה שלו, למשל אחד שהעניין שלו זה חסד, אז הוא ידונו בעיקר רק שנייה. כמה אתה עושה את מה שאתה צריך? אתה באת לעולם כדי לגלות חסד. אתה באת לעולם להיות מורה טוב. אתה באת להיות אח, רופא, מהנדס. כל אחד בתפקיד שלו, עד כמה הוא עושה אותו. והקדוש ברוך הוא בתקיעה הזאת נותן לנו, עכשיו לא סתם מעניק לנו חיים, אלא גם נותן לכל אחד את מה שהוא צריך, את מה שהוא זקוק לו, כדי להיות חיה במלכותו, בחיל של הקדוש ברוך הוא, גילוי מלכותו. על התקיעה הזאת אומר אדמור הזקן, היא תקיעה שהקדוש ברוך הוא הופך להיות חלק מאיתנו. צור, עסוק בתהילים, צור לבבי וחלקי השם. הקדוש ברוך הוא הופך להיות חודר אלינו ללב. מעניק לנו חיים, בעזרת השם מתוך זה אנחנו נכתבים, ודאי, ישראל בטוחים בדינם, יוצאים בדימוס כמו שאמרנו, ונולדים מחדש. ומתוך זה אנחנו יוצאים בעזרת השם, נכתבים לחיים טובים ושלום, כדי לגלות את מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם.